טוב, אנחנו בעקבות הגל החמישי היה לנו הרבה ביטולים, חלקם באשמתי, חלקם גדול באשמתי. מכל מקום, אתם בטח מלמדים עליי זכות שעם הילדים והבידודים וה-PCR, היה לי PCR אחד שהייתי צריך 3 ימים לחכות, שקיבלתי תשובה. אז נאלצנו לבטל הרבה. מה שאני מציע, שתי אפשרויות. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים קצת להגביר את הקצב. אנחנו רוצים מאוד מאוד לסיים ישראל ותחילתו עד הגיוס. כמה זה אומר מבחינת שבועות?
חודשיים.
חודשיים? פורים זה חודשיים באמת. אז זה מספיק, זה מספיק, אבל אנחנו נשתדל להגביר קצת את הקצב, וגם שבמידה ויש ביטול, אני חשבתי שאני יכול להעביר בטלפון, בטלפון כאילו ככה, אני אעביר את השיעור, מי שירצה ישמע, ומי שלא, תעלו את זה
אחר. בזום, למה בטלפון?
בזום, כן, לא באמת, לעשות איזה משהו כזה, כדי שלא נפספס יותר, ואז אנחנו נגיע למצב שאנחנו לא מסיימים.
עושים איזה מישהו.
איזה מיש מאחד, נרביץ את כל ישראל התחילתו. אני אגיד לכם משהו לגבי לימוד אמונה, זה בשונה מלימוד ש"ס ופוסקים, זה לא משהו שאפשר ללמוד אותו ברצף לאורך זמן. כאילו, אם מישהו רוצה להגיד, יאללה, ספר אורות, שבוע ימים, בוקר, צהריים וערב, זה לא ממש עובד ככה. צריך להקל את הדברים, להתיישב בדעתם, לעיין בהם שוב, זה צריך עיכול.
הרב אומר, מי שניסה את זה, לא בדיוק נמצא איתנו
כאן. מה אתה מתכוון? יש יחידים שהם לומדים הרבה אמונה, וזה גם לא 3 סדרים. טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל פסקה שהיא ארוכה, כי חלק מהניסיון שלנו להגביר את הקצב, אנחנו נשתדל ללמוד אותה בפעמיים ולא ביותר מזה. מי שהיה פה יודע. יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. הכוחות המקולקלים שבמציאות מתפצלים לשני אגפים עיקריים ומרכזיים. היום אנחנו מכירים גם אגף נוסף, קוראים לו כפירה. לכאורה כפירה לא שייך לא לעבודה זרה ולא למינות.
למה הוא לא
הזכיר את זה? או, תכף אנחנו נראה, אנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם. אבל כרגע הרב מחלק את זה לשני יסודות עיקריים. עבודה זרה ומינות. הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. היסוד הזה, היסוד של הרוע והטומאה והקלקול שיש במציאות, הוא בא להכשיר את כל סיגי החיים, כל הדברים שאנחנו עמלים עליהם, היהדות עמלה עליהם לאורך אלפי שנים, לנקות את המציאות מהסיגים האלה. הרשעה באה להחדיר אותם אל תוך החיים, מגמות הפוכות, לתת מקום, כן, לבצר, לעשות כמו מבצר, לתת מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבאה באדם. יש כל מיני דברים שהם בגדר מותרות. מה זה דבר שהוא מותר? צריך להוריד אותו, הוא מיותר. ואת כל הדברים שהם בגדר מותרות, הם מכניסים אל תוך החיים. כן, לא צריך אותם. כל מיני קלקולים, כל מיני חולשות, כל מיני נפילות, כל מיני דברים שהם, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע כמובן, אבל חלק מהרע זה להתמודד איתו, לכוון אותו כמו שראינו. אז הם מכוונים את הדברים בצורה מקולקלת, ונותנים מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבאה באדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, תהיה להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש, כי אין לתמול סעבו. אנחנו מיד נראה שיש הבדל בין עבודה זרה למינות להגדרה של מה זה בתוך הטוב והקודש. בסדר? מיד נראה את ההבדל הזה. אבל כשאנחנו מדברים על הרשעה, הרשעה עסוקה בלטמא את הקודש ולסאב אותו. לא באה לעזור לקודש, אלא להפך, מתנגדת אליו. עכשיו, הם עושים את זה בתוך הטוב והקודש. מה הכוונה בתוך הטוב והקודש? אז זה פה מתחלק הדבר הזה בין עבודה זרה למינות. יש פה עכשיו משפט על עבודה זרה ומשפט אחד על מינות. אז בואו נקרא קודם את המשפט על עבודה זרה. אומנם, וקומנה של עבודה זרה הוא מבחוץ. מה הכוונה בתוך הטוב והקודש? מבחוץ. עומדתי במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, כל קלקולי החיים, כל החומרנות, כל הנטיות השפלות של האדם. ומבקשת את ביצורם, הבית בחיריק, ביצורם ואת שליטתם וגברותם על כל תוכן הקודש והתערבותם עמו בכל האפשרות, כן, להכניס אל הקודש את כל הקלקולים ואת כל השאיפות האציליות שיש לנו בחיים, וכל האנשים שנושאים את דגל הקודש, להתערב איתם ולהנמיך אותם ולהשפיל אותם ולנצח אותם. זה הכוונה, מה שכתוב, שליטתם והתגברותם, שכוחות הקלקול, הטומאה והשפלות יתגברו על כוחות הקודש.
זה של עבודה זרה,
זה הכוונה מבחוץ. בסדר? זה הכוונה מבחוץ. אבל גדולה ממנה זה אמינות. למה היא גדולה ממנה? היא יותר מסוכנת. זה הכוונה גדולה ממנה. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה הארסית של אמינות. זה רשעה צפונה. זוכרים את הנחש שהוא מקיש? לא רואים כלום, בחוץ הכל בסדר, פצע קטן. אבל בפנים, בזרם הדם, זה יותר פנימי. עבודה זרה עם הקאותך מבחוץ. ובעצם כוחות הקודש יודעים להתגונן, כי הם מזהים את הקלקול. עבודה זרה זה פולחן, מלא אנרגיות שליליות, מלא טומאה, מלא קלקול, פאור ומרקוליס, וכל המעלים על נס את הרצח, זה המולך, ואת הפאור, שזה השפלות שבחיים, והטומאה של העריות שסביב כל הדבר הזה. כל המציאות הזאת היא מציאות שהיא גלויה, ולכן קל להתמודד איתה. אבל הרשעה של המינות היא צפונה, ולכן היא ארסית, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש. היא לא מתמודדת מול הקודש, אלא היא משתחלת פנימה לתוך הקודש, ובמסווה של קודש, זוכרים שאמרנו שהחזיר פושט לפיו, אומר טהור אני, במסווה של קודש, אומר טהור, ולכן לעומת הגמל והארנבת והשפן, שיש להם שני סימני טומאה, החזיר, יש לו רק סימן טומאה אחד, פושט לפיים, במפריס פרסה, זה נראה שהוא בסדר, זה מטעה, כי מבחוץ זה נראה בסדר, יש להם מוסר, ויש להם אמות מידה אנושיות גבוהות וכו'.
לכאורה,
בדיוק. אבל זה גודל הקלקול, לכן גדולה ממנה, אומר הרב, המינות יותר חמורה ומזיקה מהעבודה זרה. סממית בידיים תטפס, הסממית זה הקווי שהוא הולך על הידיים, ואיפה היא מטפסת? והיא בהיכלי מלך, נכנסת להיכלי מלך, רוצה לתפוס את הקודש שבעולם ולעקור אותו. לכן המלחמה שלנו היא למשל נגד הרפורמים ולא נגד החילונים. למה? הרי הרפורמים כאילו יותר קרובים, הם שומרים, לא שומרים כמו שצריך, יש להם הרבה בעיות, אבל לפחות משהו הם שומרים, החילוני לא שומר על כלום. אז מי יותר טוב? החילוני הרבה יותר טוב, למה? כי אצל החילוני, זה רק דוגמה, כן? כי אצל החילוני יש לו קודש, סתם דוגמה, הכותל. למה לא נותנים להם? החילונים נכנסים, הגברים נכנסים ושמים איזה כיפה מסכנה, והאישה נכנסת לא תמיד הכי צנועה לעזות נשים. אז מה הבעיה עם הרפורמי שיכנסו גם כתשובה? החילוני, כשהוא נכנס לכותל, הכותל זה קודש. הוא לא ממש מאמין שיש, אבל מבחינתו מה שיש זה של הדתיים, זה של הקודש. אני לא שמה. יום יבוא ואני גם אחזור בתשובה, אני אשם. לא אומר את זה, אבל לא יודע.
התנועה הרפורמית עכשיו הוציאה סרטון, שהרוי המנכ"לית שלהם אומרת, לא מעניין אותנו בכלל מהכותל, כאילו
נכון, הם רוצים את ה...
לא מעניין אותנו מהכותל, למה ש... כאילו, אז למה אנחנו נאבקים על זה? והיום יש שאלה טובה, בגלל שזה הדבר הכי חזק של החרדים הקיצוניים, אז ברגע שנשבור להם את זה, אז נשבור את הכל, וזה מדינה... במילים האלה, לא פרק להגיד את זה, זה מדינת כל אזרחיה, ו...
אז זה הכי מסוכנים.
כן,
נשאר. תחבורה נגד בשבת וניסים זוכים. מה עוד הגרוע עכשיו לעם ישראל? כשאנחנו
פה, הרפורמים או הנצרות?
הנצרות. הנצרות. עדיין? כן. כי הרפורמים בצורה כזו אחרת הם יונקים מהנצרות. כי מה נצרות התזה של הפרדת הדת מהמדינה? זה בדיוק מה שהיא אומרת. מדינת כל אזרחיה. עכשיו הרפורמים באים ואומרים, אנחנו יודעים מה זה קודש. אנחנו יודעים מה זה תורה. החילוני אומר, אני לא יודע מה זה תורה. הוא מתנגד, או שהוא מסורתי, או שהוא איטיז, לא משנה כרגע, הוא אומר, זה הדתיים, להם יש את התורה, להם יש את הכותל. הרפורמה אומר, אני יודע מה זה קודש, אני יודע מה זה תורה. ובתוך הקודש הוא עושה את כל הסילופים והעיוותים. ובתוך הכותל הוא אומר, אני את זה, וגם לי מגיע משהו.
הכוונה שהוא מכריח אותם
מכוון את ה... אני מודע לזה שזה טוב וכולי, אני עושה את זה איך שבא לי, לא כמו שזה אמור.
אני אומר, ברגע שהחילוני אומר, אתם יודעים מה זה תורה, אני לא מתעסק. הרפורמי אומר, אני גם יודע מה זה תורה. ולתוך התורה מכניס את כל התפיסות המסולפות, אז בעצם אין לך פתח תקווה. כי מה הפתח תקווה של החילוני? למרות שהוא יכול להגיד לך שהוא כופר, הוא לא מאמין וכו'. הפתח תקווה זה שיש קודש, הקודש יוציא אותו. זה מוקדם במאוחר. אבל הרפורמים, הם בעצם עוקרים את הקודש, אם אין קודש שלנו פתח תקווה לכלום. כי אומרים, זה הקודש, אתה רואה, זה קודש, זה קודש, ככה. מורידים את הכל, עושים את הכל. אותו דבר זה אמינות. הרפורמים הולכים בדרכם של הנוצרים, בהקשר הזה. הם יהודים, הנוצרים הם גויים, כמובן, אני לא משווה, להבדיל. אבל בהקשר הזה, הם פוגעים בקודש פנימה. מתאמצת היא להשאיר את כל זומת עולם, כל הגסות הגופנית, כל הנטיות הראשיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודה וחומריים, ולעלות עם עולה עושר של הקודש. שהוא מיד מתחילה מסתיים, בניגוע ביד, המסועבה. הם את כל השפלות והקלקולים והתפיסות הזרות רוצים להכניס לתוך הקודש, לעלות איתם אל הקודש. הם לא אומרים, אני מקולקל, אני כופר, אני חומרני, תקחו את הקודש, תעשו איתו מה שאתם רוצים. אם הכל הם רוצים לעלות, הם עורכים חתונה, אז הם מאפשרים חתונה עם גויים. מגיע הכומר ומגיע הרב הרפורמי, וביחד הם עורכים את החופה. אז הם כן מדברים על מושג של קודש שנקרא נישואין, עם רב שעושה. אבל הם עושים הכל, זה יותר גרוע, מה אתה אומר?
עבודה זרה באה, לחלוט את הקודש
לגמרי,
באה נגד,
והיא באה לתמיד
את הקודש.
בדיוק, זה יותר גרוע. כי תמיד הקודש מנצח. אז שעבודה זרה באה, הקודש מתמודד, ומוקדם במוחר, הוא מנצח. היה בית ראשון, בית שני, נחרב, עבודה זרה, בסדר, היו גם נפילות, היו פעם שהעבודה זרה ניצחה. אבל פה, אם הם מצליחים, אז הם מוקרים את הכל, אין לך פתח תקווה, לא נשאר לך מאיפה להתקדם. עכשיו הרב אומר מהלך מפורסם מאוד, שאם אתם פעם ראשונה לומדים את זה, אז תזכרו את זה, זה מאוד מעניין, מאוד יפה. מה שקין עשה בתחילת העולם, המשיך אותו קורח, המשיכה אותם הנצרות. עכשיו תראו איך זה עובד. לא שעה השם אל קין ואל מלכתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. זוכרים את המשפט הקודם? שכשהרשעה מתאמצת לעלות אל הקודש, הכל מיד מתחלל, הכל מיד מסתיים. כשאדם מגיע, זה גם קשור לזה שאדם צריך שיהיה לו יראת שמיים לפני שהוא לומד תורה. אחרת הוא לא מצליח להיכנס לתוך האוצר של התורה. הוא חייב שיהיה לו יראת השם מאוצרו, משהו שיחזיק את כל האוצר. אותו דבר גם פה, כשאדם משאיר בקרבו את כל הקלקולים, את כל הטומאה, את כל הרצח במקרה של קין, בתוך הלב, ולא מנסה לתקן ולתאר את עצמו, וככה לעלות אל הקודש, השם למנחה כזאת לא שואה ולא פונה. אותו הרצח שיצא לפועל אחר כך היה גנוז וספון בכוער גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה. וכשאתה מביא קורבן ומנסה להתעלות אל הקודש, וכשבקרבך נטייה לרצח, ואתה לא עמל, כמו שהיהדות, בעמל של תורה ומצוות, ועוד יום, ועוד מידה, ועוד תכונה, וספרי מוסר, וזה, לעקור את כל הנטיות הרעות מתוכך. אלא כמו שאתה, כן, זה ללכת לכומר ביום ראשון. כמו שאתה, רצחתי, בא, כומר אומר, נסלח לך, כי הקדוש ברוך הוא זה מידת הוותרנות. הם מייחסים לישו במקרה שלהם ותרנות, הכל נמחל, הכל מתוותר, ואז ממילא אין עמל ותיקון. כל הקלקולים נשארים ביסוד הנפש האנושית. אז קורבן כזה, הוא תועבה. הוא המגביר את כל כוח רע. זה לא רק שאני לא פונה אל הקורבן הזה. הקורבן הזה, אם השם היה פונה אליו, הוא היה מגביר את הרע. למה הוא היה מגביר את רע? כי הוא בעצם נותן לו לגיטימציה. הקורבן שאמור לייצג את הצד האצילי, את הצד של הקודש, אם אתה מקריב אותו בעודך מקולקל, אתה בעצם נותן לגיטימציה לקלקולים. כמו הקומר שנותן לגיטימציה לכל הקלקולים, כשהוא מבטר. הרב לא מבטר, הרב מורה דרך תשובה. תשובה זה אומר שהקדוש ברוך הוא רואה את שברון לבך ואת הנכונות שלך להתאמץ, הוא סולח לך. אבל זה לא באוויר, זה לא אלפר שהקדוש ברוך הוא אומר, הכתב והשוב. אין תשובה, אין תשובה, הכתב ובכיפורים מכפר, אין תשובה, זה לא עובד ככה. כל מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותר, אני ותרו מאב, אומרת הגמרא בבא קמא, ראינו את זה. אז קורבן כזה, הוא מגביר את כל כוח רע, הוא נותן לו לגיטימציה, והחטאת הרובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש, שהוא קולט על קרבו, מהפכו לתכונתו. הקורבן יש לו ריח, כן, ריח קודש. מה כאן? יש נטיות אציליות ששואפות למעלה, והאדם מביא אותם לידי ביטוי על ידי זה שהוא מקריב קורבן. אבל אם הוא מקריב את זה כשהוא מקולקל, אז להפך, כוחות הרשעה והקלקול שבו סופגות את ריח הקודש הזה ומשפילות אותו, זה אמינות להיכנס אל הקודש ולהנמיך אותו. זה בדיוק מה שאדם עושה, הוא מקולקל, הוא מקריב את הקורבן, ריח הקודש, יש שם איזה נטיות אציליות, ובמקום שהנטיות האציליות האלה יבואו לגבי הכנה של עמל וטהרה וניקיון, ואז באמת הם יעלו ורוממו את האדם, נטיות האציליות האלה נהיות מושפלות, כי הטומאה סופחת את הקורבן הזה, לוקחת אותו, ומהפכת אותו לתכונתה, ואז אני חושב שהקורבן לא רק שלא הועיל, הוא גם מזיק. כוס סובבת והולכת היא הקיינות הרשעה. זה קין, כן? החפצה השליטה בעיני השם, שהשם יישאה להבל בנחתה. והשם לא שואל. אבל היא רוצה, לכן הוא כל כך כעס על עבד ורצח אותו. ובחובה, כלומר בקרבה, בתוך הפנימה, היודעת היא היטב, כי מאס השם בה. ופניה נופלים וחרה לה מאוד וכעסה הגור בתוכה. כן? למה באמת קין כל כך כעס? כי קין יודע את הסיבה האמיתית למה השם לא פנה אליו ומנחתו. זה לא רק, למה השם קיבל את המנחה שלך ולא שלי? אין לזה הסבר. אם אין לזה הסבר, זה לא מעורר כל כך כעס. אבל קין יודע את ההסבר. ולכן הכעס שלו גדול שבעתיים.
כי הוא לא היה מוכן
לעמול ולתקן. הוא ניסה. וכשהוא רואה שהשם לא שואל אליו ומנחתו, והוא מבין למה, אז הכעס שלו גדל. הזכיר לי קצת את אמנון ותמר, שאחרי שהיה חטא, אז אמנון רק כעס שלו, הוא שנא אותה יותר ממשל שהוא אהב אותה בהתחלה. כי היה לו מרמור פנימי, אז גם פה קין, היה לו כעס עצום. זה התפרץ, הלבל, הלבל בכלל לא קשור. כי המרמור הפנימי שלו היה על זה שהוא יודע בדיוק למה השם לא שואל עליו ומנחתו. ובכל עת מצו, הנה יד הרוצח, מתגלה. צביון החטאת שאליה תשוקתו של אדם הקיני מתראה בכל תועבתו. כן, צביון החטאת מתראה בכל תועבתו. עד כאן הרב הסביר את הנושא של הקיינות. עכשיו עובר, הרב אומר למינות ולכורחות. גם למינות וגם לכורחות, תכף. כורחות זה כורח. שקורח המשיך גם את המהלך הזה. תכף נראה. יסוד המינות של ההגעה דברי חכמים, מכירים את הגמרא הזאת בגיטין? שהגמרא שם שואלת על כל מיני אנשים רשעים.
עוד לא הגעתי,
הגמרא שם מבררת כל מיני רשעים על במה הם נידונים. כדאי מאוד ללמוד את
הגמרא. הגמרא נדיד בחזרה השביעית שם.
הגעתי. אז כדאי מאוד לקרוא על זה מהר"ל. מהר"ל, זה לא סתם במקרה שאדם מסוים שחטא בחטא מסוים נענש בעונש מסוים. זה מתאים, זה השגחה אלוקית מדויקת. אז הגמרא שואלת, דף נ"ו עמוד ב' זה מתחיל, וזה עובר לנ"ז עמוד א', אחרי העונש של טיטוס. זה אגדות החורבן, עם הזבוב שהיה לו. זוכרים את כל הסיפור הזה? דיני דאו גברה במאי. העונש של טיטוס, מישהו העלה אותו, אונקלוס, הגר, העלה אותו, אז על אסקל טיטוס, העלה אותו בנגידה, באוב. ואז דיברו, הוא שאל אותו מי חשוב בעולם הזה, עם ישראל, תתתי. אז הוא שאל אותו, במה דנים אותך? אמר לי, במאי דה פסיק הנפשי, כל יום המרחני של אלקיטמה ודיין אלה וקלו להם ודר השב ימי, אוספים את האפר שלו ומפזרים את זה על שבע ימים. טוב. אז העלון כאילו סגר. אז כאלה בלעם, למה בדיוק העונש הזה? תסתכלו במערל
חידושי. סיבת העונש כשהוא מת או סיבת העונש הזבוב?
לא, לא, לא הזבוב. אחרי שהוא מת. אחרי שהוא מת דנים אותו בבית דין של מעלה. אז כאלה בלעם בן גידה. העלה את בלעם באוב. אמר למען חשוב בעלה, שאל אותו גם, דיבר איתו אז עם ישראל, עם ישראל. אמר לדיני גברא במאי, במה דנים אותך? אמר לו בשכבת זרע רותחת. זה קשור לטומאה והקלקול. הנה רש"י פה אומר, שכבת זרע רותחת, מידה כנגד מידה שבעצתו התחילה העם לזנות אל בנות מואב. גם אנחנו יודעים שהוא היה שוכב עם אתונו, והיה מאוד מקולקל בתחום הזה. ואז הגמרא אומרת, אזל אסכם מנגילה לפושעי ישראל, אלא את הפושעים, את המינים. אמר לדיני דאוגבה במאי, שאל אותו, במה דנים אותך, ישו? אמר לה, בצוער אותחת, דמר מר, כל המלעיג על דברי חכמים, נידון בצוער אותחת. דם אמר בעירובין, תלמדו את זה מפסוק. אז זה המליג הדברי חכמים, זה הכוונה לישו. זה המינות, יסוד המינות של ההגה, דברי חכמים. כן, הוא לא כפר בתורה, הוא התנגד לחכמי ישראל שהיו באותו הדור. זה הכוונה, להגה לדברי חכמים. כל תורה שבעל פה, הם מבטלים את התנ"ך, הם ממשיכים. פשוט יש להם ברית חדשה, אבל תנ"ך הם מקבלים. ועשתה שמות בישראל פנימה. בישראל פנימה לא פגעו בנו חיצונית במלחמות. בישראל פנימה, מבפנים, אשר אומנם, מהיד הגדולה, מנתי כוח השם, שבחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות. ברוך השם שהמינות לא פגעה ביסודות. חכמי ישראל החזיקו עמדה, דאגו שהסנהדרין תדון את ישו, ולאורך כל הדורות אנחנו מיישרים עמדה מול המינות ולא הורסים לנו את השתות, את היסודות. אבל בכל זאת הכינה להקורים אשר צלחו להיות לערך שמחסה כזה על פני עמים רבים, הוחלפה אלילות במינות, התפשטה בעולם. המינות התפשטה בעולם, החליפו את האלילות במינות, שהיסוד שלה הוא גם קשור לעבודה זרה. כי ישו זה עבודה זרה, להאמין שאדם הוא אלוהים זה עבודה זרה. אבל זה כבר עבודה זרה, נקרא לזה מתורבטת. עם יסודות מוסר, שמבחוץ נראה טוב. זה מה שהרב אומר. לא התוכן הפנימי הוא טוב. אין עמל, אין תיקון, אין מהלך ארוך של דורות שלמים, של יהודים שמוסרים את הנפש ומתקדמים ומתקנים, מידה אחרי מידה ומרומים את הכל. לא. התוכן הפנימי לא הוא טוב. כי עם העמדה. העמדה זה נראה מבחוץ יותר יפה. התואר החיצוני גואץ, כמעט. זה נראה מבחוץ בסדר. אבל המטרה אחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם, הגס, את הפנימיות, המהותיות. לא לקדש את הרצון. מה היהדות אומרת? לקדש את הרצון, את החיים, את עולם הגס, גם את הדברים השפלים, גם את החומרנו, כל הפסקאות שראינו על המינות. כן, אנחנו עכשיו חוזרים לנושא של המינות. כל אנחנו מקדשים.
בחינת המינות, אין מקום בחינת הרצון. נכון, כאילו יש את הפער בין שהולכים
לקומר. הרצון של האדם הוא שפל. הוא תמיד ימשוך אותו למקומות נמוכים. לך היחידה שלו. במהות שלו, כי הקדוש ברוך הוא ברא בריאה לא טובה. זה בעצם המסר הפנימי של מה שהם אומרים. ברא טוב, אז חטא אדם הראשון הפיל את העולם, ומאז אין. אין תיקון, ייאוש מעולם. לכן אפשר לקדש את הרצון. הרצון של האדם תמיד ימשוך אותו לרע, הוא יכול לברוח מהרצון שלו.
אמרנו שיש כאילו שיום
בתחילה,
אתה רוצה לנצל
מזה,
תשב כל היום
בכניסה. בדיוק, אתה יכול לברוח מזה. אתה לא מהפך את הרצון שלך ומתקן אותו, כמו שהיהדות אומרת. אלא אתה מייצר לעצמך חומות כאלה גדולים, אתה תקוע במגזר רק עם בנים ואין כלום וזה. ולא מתחתנים ולא זה.
סירסת
את עצמך. סירסת, זה כן בדיוק לסרס. זה כמו לאדם יש לו נטייה ל... מה?
וגם זה שקר, כי נשארים...
ו... היה תחקיר... בדיחה, בית יתומים, כל הזה.
על זה, על הכנסייה מצרפת שפגע מינית במאות אלפי ילדים, מאות ל-50 שנה האחרונות, תחקיר של 50 שנה.
משהו מטורף, כן. זה לא רק בצרפת.
מלפני 50 שנה עד היום, שפגעו במאות
אלפי
קטינים
במחסיה שם. יש בדיחה שיש בית נזירים, ויש בית נזירות, ובאמצע בית יתומים, לא יודעים איפה הם יגידו. אז זה ודאי לא מחזיק ממן, כי אי אפשר לסרס את נטיות החיים. נטיות החיים עושות את זה. זה כמו בן אדם שיש לו נטייה לתאווה של עריות. אז במקום לכוון את הנטייה הזאת, הוא לוקח תרופות, נגיד, כן. לא אומר, יש מצבי קיצון של פי הדרכה של רופאים ורבנים, צריך להקום. מצבים מסובכים של פדופילים. אבל מצב נורמלי, אתה צריך לכוון את הכוחות שלך, אתה לא צריך לסרץ. אז הנצמות אומרת, אי אפשר לקדש את הרצון ואת החיים, את העולם הגס, את העולם הזה, כמו שדיברנו בעריכות, כשדיברנו על המינות. ואת הפנימיות המהותית, על ידי לקדש את הפנימיות של האדם. לא, אתה תלך בחוץ, יהיה מגועץ, יהיה דיבורים יפים על מוסר וזה, בפנים הכל מקולקל. על ידי איך עם ישראל טוען שכן אפשר לקדש את הרצון את החיים ואת העולם הגס ואת הפנימיות המהותית, על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה, שזה התורה. עצת השם זה התורה שהכינה אותנו ומדריכה אותנו איך לרומם את כל נטיות החיים הפנימיות, גם את העולם הגס, גם את הרצון, את החיים, את הכל. שיסודה הוקבע בישראל בגוי יסודה של עצת השם, התורה. הוקבע בישראל בגוי קדוש, מסתעפויותיה, יוכלו עמים רבי לינק. אם עם ישראל יהיה העם שנמצא במוקד במת העמים, וכל העמים פונים אליו, אז הם יראו איך אפשר לקדש את החיים ואת הרצון. כולם ינקו מאיתנו. לב באיברים, גם בצורה סגולית, גם בצורה חיצונית, יבואו ללמוד מאיתנו. עכשיו, כל אומה תינק, כמו שיש הרבה ילדים, כל אחד יונק באופן אחר. אז כל אומה תינק לפי הסגנון שלה. אבל עם ישראל הוא אוצר רוחות כזה, כמו שראינו את הביטוי הזה בורות ישראל. אוצר רוחות שכל העמים יכולים לנוק ממנו את הרוחניות שלהם. כי בקרבנו יש את כל הגוונים שקיימים בכל האומות. כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטוריה והגזעית. ההיסטוריה והגזעית, סליחה. כן, יש להם היסטוריה שונה ותכונות שונות וכו'. לפי השכלתה, מצבה הגיאוגרפי והכלכלי, כל התחלים החברתיים האישיים שלה מצטרפים לזה. כל זה לא זאת מגמתה של המינות. המגמה שלהם היא להשפיל את נפש האדם, את הרצון שלו, את החיים שלו, להתייאש מהתיקון הפנימי, ובוודאי להתייאש מתיקון כל האנושות, שזאת בעצם המטרה של עם ישראל. זה המינות.
מה העניין של העבודה זרה
לעשות?
מה שבא
חיצונית?
פשוט. מה
העבודה זרה עושה? הוא לא מתיישב על הנפש האנושית הבריאה. לקדש את כל, להעצים את כל תועבות החיים, בלי להתבייש. גם מבחוץ. אין גיוץ חיצוני. זה לא מגועץ מבחוץ. זה מכוער. הנפש האנושית לא אוהבת את השפלות הזאת. מרדת, זה עמוד תאווה, ולכן גם הרבה נפלו, בית ראשון, והיו לנו במות העולם וכו'. אבל מאז שיצר עבודה זרה נחלש, חכמי ישראל ביטלו אותו, אז מה שעולה זה הרשעה הזאת, הפנימית, שלא לתקן מבפנים, אלא שמבחוץ יהיה יפה. זה ההבדל.
הרב, זה כאילו בשאלת השיעור את הכפירה.
כן.
כאילו, כפירה זה יותר יהיה קרוב לעבודה זרה, כאילו שאנחנו יכולים להתמודד עם כפירה, לא? כאילו, זה פשוט
שוב,
כאילו, אנחנו מעדיפים את
הכפירה למין. במובן מסוים אני חושב שאתה צודק. הכפירה היא
מהלך... הכפירה אומרת, אני לא מאמין, אבל היהדות זה אתה, והרפורמים אומרים, היהדות זה אני.
הנוצרים אומרים... הרב קורא לכפירה קליפה דקה, קליפה דקה האחרונה. עוד הזרה זה קליפה, המינות זה קליפה. הכפירה היא קליפה דקה. למה היא קליפה דקה? כי זה כל כך לא טבעי לנפש האדם להיות מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ולא להאמין, להגיד את זה שהוא לא מאמין. הדבר הכי טבעי לנפש האדם זה קרבת אלוקים, ככה הרב כותב, מאמר בממרי הראייה, קרבת אלוקים כדאי לקרוא אותו. הדבר הכי טבעי לנפש האדם, ולכן ילדים באופן טבעי הם תמיד מאמינים וכו'. אז לכן זה יתבטל. אבל כדי שזה יתבטל טוב, כלומר, שמה שיפרח אחרי שהקליפה הזאת של הכפירה תתבטל, יהיה הקודש האמיתי, אנחנו צריכים לעסוק בזה כל הזמן. יש לנו חבר כנסת רפורמי, לא היה דבר כזה, אדם הממשלה הזאת. חבר כנסת רפורמי, עגלת, לא חילונים, לא שמאלנים. לא, לא שר, הוא יושב ראש ועדת חוקה, והוא עוד איזה משהו.
קצר, עושה את
הבעיה. גלעד קרי. טוב, עכשיו, בעזרת השם, מחר נראה שהכנות עשתה בהדג מסע המפעל הכורחי בישראל. לגענו לעניין של קורח. מה שקין עשה באדם, קורח עשה אחריו בתוך עם ישראל, והמינות אחרי זה עשתה את זה באנושות כולה. אולי נקרא את זה ברשותכם, שלא יישאר לנו יותר מדי למחר. אז רק נקרא, זה פשוט, זה גם נורא קל וגם כמה משפטים פשוט. הקנות עשתה באדם את מעשה המפעל הכוחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים בתוכם השם. את הקריאה לוהגת לכל תוכן הקודש, לכל הרוממות והכנה התוכנית, כל העמל, כל ההתקדמות, כל הגזע המיוחד. כמו שיש כהנים, יש גם עם ישראל כגזע מיוחד. כל זה, קורח להג לכל זה, הדרושה להיעשות. מה?
איפה הקנות פעלה? או שזה
הכנות
בתוך
קורח? לא, הכנות, לפי הקבלה, קורח הוא גלגול של קין. אבל כנות פעלה את מה שהיא פעלה אז, וזה חזר על עצמו בווריאציה אחרת בתוך עם ישראל. הדרושה לעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. אתה רוצה לבסס את הקודש בחיים באמת, שלא יהיה תלוש, צריך לעשות עבודה גזעית, קודם כל שאתה מתאים מבחינת הגזע שלך, ושאתה עובד, הכנה תוכנית, שאתה מכין את עצמך. שיהיה מובטח, הקודש שיהיה מובטח בכל פגם מסיום, שלא יותר לא רואה את זה, הצרה יותר גדולה של העולם, כמו שהמינות שהפכה להיות הצרה הגדולה של העולם, כי הם הפכו את הקודש לקלקול. על כן הוכח הדבר שירד החיים, שעול הכוח היה צריך למחות מתחת לאדמה, לאבן מתוך הקו, להיות לו עולם, להיות לו בני מרי, שלא יהיה עוד ככוח וכעדתו. כי מה הכוח בעצם עושה? הוא אומר, כולם קדושים, לא, זה, כולם בסדר. לא צריך הכנה מיוחדת להיות כהנים, לא צריך עבודה גדולה. הקריאה על כל העמים השקולים בכל רפש תתום על כל ממקי הרשע והבערות, בתרומת החושך היותם אחידות. הנכן כולכם קדושים, מה שכורח עשה בעם ישראל זה משאמינות עושה בעולם. שכל האומות קדושות. כולכם בנים להשם, לא רק עם ישראל. אין נפש בינם לעם, אינם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש ושווה. זאתי הכורחות האנושית, באנושות כאילו. כמו מה שכורח עשה בעם ישראל, אמינות עושה באנושיות. אין הפרש בינם לעם, כולם קדושים ושווה. אין גזע, אין גזעיות של קודש, ואין עמל בהדרכה של תורה שעם ישראל קיבל, התורה הרי התקבלה בעם ישראל. אין את כל זה. שהיא הכיינות החדשה שממנה סובל האדם. במה הסבל בא לידי ביטוי, שממנה נועת הנועה את קשיקוב, נועת כלמודה, חוות הפישם, נפלה ודות סיפקום, כולנו נחלקים תחת הרועל הזה של אמינות, שבעזרת השם, מה שנראה מחר, עד אשר יפוח היום, והכל הולך להשתנות, כל זה בעזרת השם, נראה מחר ונסיים את הפסקה. עסקו ונמצאו ונשאר לכם, כן.
שיעור קודם, אמרנו שתדבר עד תוך דלת מחולק לארבעה חלקים. אנחנו לא נחלום מה ארבעה חלקים.
כן. אז הרב ציודה ככה חילק את זה. לא, סליחה. תדבר וכבדה לזה היה החלוקה של הרב ציודה, ואני עשיתי חלוקה פנימית בתוך זה, כדי שיהיה יותר מבורר. אז תתווה ותת זין זה מינות, זין י' ח' תרבות המדמה.
תרבות המדמה?
התרבות, זה הכפירה. תרבות ההווה והמדמה.
י' ת' כ"א הקווים הארוכים.
י' ת' כ"א הקווים הארוכים, כ"ב עד כ"ד הנגלה והנסתר והחסידות. קפה אין למד בית, זה. יש גם כמה פסקאות קצרות יותר בהמשך, אני מאמין שאנחנו נסיים.
נולד נסתר וחסידות.
הנגלה והנסתר והחסידות. נגיע את
זה. נגיע לגשר, נעבור אותו.
סתם ארוך שמתחיל.